שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ויגש, ויגש עליו יהודה, מפגש בין יהודה ליוסף, כל כך יפה, וחומש בראשית, חומש האמונה. אז שבוע שעבר כבר עסקנו באמונה במהפך, שהתחבר לנו המהפך של יוסף הצדיק עם פח השמן, זכינו לדברים מתוקים, ובעזרת השם, פרשת ויגש, האמונה במשיח. האמונה במשיח, רבותיי, חומש בראשית הוא בניין אבני היסוד של האמונה הישראלית, האמונה במשיח, אבן יסוד אדירה בכל המהלך הישראלי, בכל ההיסטוריה הישראלית. אז בואו נתחיל להתבונן בעומק הגדול שיש בפרשה שלנו. תראו איתי ביחד מקור א', בראשית מם ד', ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. מה זה הביטוי הזה בי אדוני? אפשר להגיד בי אדוני זה מין ביטוי של כבוד, איזה מין סגנון של דיבור שאולי פחות מוכר לנו היום, אבל בי אדוני, צריך להבין מה זה בי אדוני. ובהמשך הוא אומר לו, כי עבדך ערב את הנער מעם אבי למור, אם לא אביינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. עכשיו מאוד מעניין, כשראובן אומר לו, אם לא אביא אותו אליך, חמנה לצלה לו עלינו את שני בניו תמיד, כן, את שני הבנים של ראובן. אפשר להגיד ראובן, ראו בן, העניין הוא כאן שהוא הראשון שנולד בן, הנה יש בן, בן ראשון עושה את המהפך הרי, כן, את כולם נעים, סבים, סבתו, דודים, אבא, אמא, כולם מקבלים איזה שינוי במעמד. אז ראובן זה עניין של בן, אז הוא אומר לו, כל הסיפור שלי זה בנים, ואת שני בניו רחמנה ליצלן. אז יעקב אומר לו, לא מקובל, מה אתה, זה לא בנים שלך, לא בנים שלי, לא מקובל. אבל, אז אם ככה יהודה כשהוא אומר, חטאתי להביא כל הימים, גם פה יש משהו שהוא מיוחד ליהודה, צריך להתבונן. בראשית מ"ג, בואו נציץ רגע אחד בהבטחה של יהודה, בהתחייבות שלו, ואומר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי. כלומר, יעקב פוחד לשלוח את בנימין אל אותו מלך מצרי, הוא חושש עליו, יוסף הלך, מה יהיה עם בנימין? אבל יהודה אומר לו, אין ברירה, צריך ללכת להביא אוכל. ואז הוא אומר לו, שלך הנער איתי, ומה הוא אומר לו? אנוכי ערבנו, אני ערב לו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ולך, ויצגתיו לפניך, כלומר שהוא חי, כן? וחטאתי לך כל הימים. מה זה וחטאתי לך כל הימים? אומר רש"י, לעולם הבא. מאוד מעניין. מה, לא מספיק בעולם הזה? גם את העולם הבא אתה צריך למשכן. עכשיו, האם יש משהו בענייני עולם הזה, עולם הבא, שהוא מיוחד דווקא ליהודה? שיהודה, כשהוא מבטיח, אז הוא מבטיח משהו שנוגע אליו אישית, אז הוא אומר, עולם הזה, עולם הבא, מה, למה דווקא יהודה? מה, עולם הבא זה לכולם, לא? ושאלה היא גם, מה היה צריך את הדבר הזה? אתם יודעים, זה הרי סיבך אותו בצורה בלתי רגילה. תראו איתי יחד מקור ב', בדברים למד ג', דברים למד ג', אצל משה רבנו, שהוא מברך את עם ישראל פרשת בזאת הברכה, אז הוא צריך להציל את יהודה ממה? מההסתבכות שלו בהתחייבות הזאת. תראו איתי יחד, מקור ב', וזאת ליהודה ויאמר, שמה השם כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצרב תהיה. אומרת הגמרא במכות יהודה לפעמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, נידוי על תנאי צריך הפרה. אפילו אם מנדה את עצמו על תנאי, אין, אם כך וכך, אז נידוי על תנאי צריך הפרה, מנהלן, מיהודה, דכתיב, אם לא אביא אותי אליך. כלומר, הוא אמר, אם לא אביא אותי אליך, וחטאתי להביא כל הימים, זה בחינה של נידוי. עכשיו, זה צריך הפרה בכל זאת, למה? ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב, יחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה. מה הקשר? למה שמח את ראובן ליהודה? למה וזאת ליהודה? מה זה קשור לראובן? כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, עצמותיו של יהודה היו מגולגלים בארון. אתם מבינים הפירוש? כלומר, הצדיקים, השלד שלהם נשאר שלם, כאילו הם חיים, שלד שלם. אבל השלד של יהודה היה מגולגל, לא עמד שלם שלם, לא עמד שלד שלם, כן? אז עצמותיו של יהודה היו מגולגלים בארון, עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. ומה הוא אמר? אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודה? יהודה. וזאת ליהודה? שמה השם? כל יהודה. מה פירוש? בואו נסביר. הרי ידוע קודם כל, הפרשנים פה תמאים, הרי ראובן, הסיפור שלו היה הרבה לפני הסיפור של יהודה, אז מה זה קשור זה לזה? אבל אומרים, מתרצים שראובן, אמנם קיבל עליו סקו וטעניתו, אבל לא הודה ליד כולם, שזה באמת הוא זה שבלבל יצועי אביו. אחרי שהוא ראה את יהודה מודה, הוא למד ממנו והוא הודה לכולם, כן, שזה ראובן. אבל בכל אופן, אומר משה רבנו, יחי ראובן ואל ימות. כלומר, ראובן הודה וחיפרת לו, וכתוצאה מזה הוא עכשיו פה בסדר, עצמותיו מסודרות, שלדו פה בארון, אין שום בעיות. וזאת ליהודה? כאילו עם סימן שאלה, אם ראובן חי בזכות יהודה, אז יהודה עצמו, עצמותיו מגולגלין, שמה השם כל יהודה ותרחם עליו וכו', ואז הקדוש ברוך הוא מרחם על יהודה בן יעקב. אבל שימו לב שהסיפור הזה של וחטאתי לאבי כל הימים, ממשיך עם יהודה ככה שנים רבות רבות, ממש עוד הוא מסתבך אחרי פטירתו, עוד הוא מסובך עם, עם הנידוי על תנאי הזה שהוא קיבל על עצמו. עכשיו כאן הפרשנים תמאים, אור החיים ממש מעריך, התוספות גם שואלים ועונים, אור החיים מעריך פה להבין. לא מובן, אוקיי, נידוי על תנאי צריך הפרה, למה לא עשה הפרה? למה יעקב לא עשה לו הפרה? מה, הם בקיאים בהלכות, לא? אז למה לא הפרו פשוט את הנידוי הזה וגומרים עם זה? ואור החיים נדחק להגיד דבר אחד, תוספות אומר שכיוון שזה היה דבר שלא בידו, אז ממילא זה מיישר נתפס למרות שזה על תנאי. כל מיני תירוצים וכו'. אבל באמת זה לא מובן, לא מובן. מה פירוש? הרי הוא אמר אם, וגם משיבת נפש, גם הוא תמה, אומר, יש הרבה דברים בחזל, אם כך וכך, אז נידוי כזה וכזה. אז מה, אז גמרנו? אומר, אישה סוטה, בא למקדש, אם סתית, תומה תחת אישך, אז גמרנו, זה על תנאי, אז נתפס. כאילו, כולם פה תמאים, מה הסיפור? מה העניין הזה עם יהודה? איך יהודה סובל מזה עוד אחרי פטירתו? אז כלומר, צריכים להבין לעומק, מה הוא בעצם אמר פה? מה היה הסיפור? מה העניין המיוחד בזה? ולמה יהודה דווקא מצא את הפטנט להגיד שחטאתי כל הימים גם לעולם הבא? מה רצה להגיד בדבר הזה? מקור ג', אומרת הגמרא בברכות ז' עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון. אז אני, כדי להבין את הנקודה של וחטאתי כל הימים, אני רוצה לחזור בעצם לביטוי שיהודה אומר בהתחלה, והיגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני. נכון? עכשיו, שהביטוי הזה אדוני, אנחנו נזכרים שאברהם אבינו, הוא הראשון שקראו לקדוש ברוך הוא אדון. הלאה, אמר רב, אף דניאל לא נענה, אלא בשביל אברהם שנאמר, ואתה שמע אלוהינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. אז הוא אומר, למענך מבעילה. מה זה למען השם? כבר אמרת, אמרת שם השם בהתחלה, למה צריך להגיד למען אדנות א' ד', למענך מבעילה, אלא למען אברהם שקראך אדון. זה הכוונה, שאברהם אבינו הוא זה שהתחיל לקרוא לך, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, כן? הוא התחיל עם זה. אז בזכות אברהם, זה מה שדניאל רומז פה. וממרה נוספת, זה כל הממרות הם רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, ואנחנו ננסה להבין האם יש איזה עומק בשכנות של הממרות. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר פלאי ילכו ואניחותי לך. עכשיו שימו אלף, בינתיים זה נראה לכאורה קשור אלינו, כי בי אדוני מזכיר את הלשון של אדנות, ויוסף הצדיק הוא לכאורה כרגע המשנה מלך מצרים שהוא בשעת כעסו, אבל אין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, אז איך יהודה מרצה אותו? חכה רגע אחד, מה אתה ישר מתחיל לנסות לרצות אותו? שמישהו יגיד, טוב, מי אמרך זה דבר על יהודה? הדרשנות גמורה, רבותיי, הממרה השלישית, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא, עד שבאת לאה והודתו, שנאמר, הפעם עודה את השם. אז פה פתאום הכניסו את יהודה. פתאום הכניסו את יהודה. עכשיו, שלושת המאמרות של רשב"י, שרבי יוחנן אומר משום רבי שמעון בר יוחאי, שלושת המאמרות האלה, לכאורה, קשורות לכאן, למרות שאנחנו לא מבינים איך. כלומר, המאמרה השלישית אומרת, יהודה זה להודות לקדוש ברוך הוא. ומי ייסד את הדבר הזה? לאה. הפעם הודה את השם, כשהיא ראתה שהיא מקבלת בן רביעי, אז היא מבינה שהיא מקבלת יותר מחלקה ב-12 השבטים, כי 12 לחלק ל-4, היה כי ויכול צריך להיות לה 3 בנים, קיבלה 4, הודתה את השם, וזה בעצם ההודעה הזאת, זה יהודה, לשון של תודה. עכשיו, אין מרצים לאדם בשעת כעסו, אנחנו לא מבינים למה יהודה מרצה את יוסף בשעת כעסו, את משנה למלך מצרים. ולפני זה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי יוחנן משמו, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שמיום שברא הקדוש ברוך הוא לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון. כלומר, שם אדנות זה דבר שאברהם אבינו ייסד אותו. שלוש מאמרות, נראות קשורות לכאן, לא מבינים עדיין איך. אומר המהרש"א, שם על הגמרא בברכות, כי לא קראו אותו מקודם את הקדוש ברוך הוא, אלא בשם הוויה. י' כו' כהוויה, המורה על מציאותו, שהוא מצוי, הוויה, היה הווה ויהיה. אבל אברהם הוסיף וקראו גם בשם אדון, שהוא מורה על אדנותו. לפרסם, אני, זה בדילוג, אני מדלג לסוף דבריו, לפרסם בעיני הבריות אדנותו ויכולתו שבעולם. כלומר, יש להגיד, הקדוש ברוך הוא מצוי. יופי, בסדר. מה זה אומר לגביך? שם אדנות זה מה שזה אומר לגביי. כלומר, אברהם אבינו לא מסתפק, קדוש ברוך הוא מצוי, היה הווה ויהיה, אני מאמין בו, לא מספיק לו. אברהם אבינו יוצא להפצות. יוצא להפצות, אומר, אתה אדון פה, אתה השליט פה, אתה נכנס לתוך הקרביים של המציאות, העולם, הבני אדם, אתה שליט שמאוד מעורב בכל פרט ופרט הכי קטן שנעשה כאן בעולם. וזה החידוש של אברהם אבינו בשם אדנות. אבל אנחנו שואלים את עצמנו בסדר, אבל זה כל כך מריח שזה קשור לעניין שלנו, אבל איך? אומר השפת אמת, אחת הפסקאות הממש המיוחדות בספר שפת אמת, מקור ד' שפת אמת שנת תפרש למד א', והיגש אליו יהודה. מוכרח לציין, כאילו הוא לא יכול להתאפק. את הפסקה הזאת למדנו על קברו של יוסף הצדיק, בשיעור שהיה לנו כל יום רביעי בערב, היינו יושבים ממש ליד הציון, ככה. ממש, הציון פה, צמודים אליו, יושבים מסביב לציון של יוסף הצדיק, ושיעור בשפת אמת. כל יום רביעי, לצערנו, המקום חולל, ועדיין נכנסים לשם כגנבים בלילה, ואנחנו עדיין מחכים שעם ישראל יתעורר, יתחבר לעצמו, ויחזור למקום בצורה, באור יום ובריבונות מלאה. כן, שזה צריך אבל אמונה, כל עוד מתעסקים עם זה בצורה פרגמטית, כאילו פרגמטית, אז הדברים נראים כמו שהם נראים. השיעור הזה דרך אגב ממשיך עד עצם היום הזה, רק לא בקבר יוסף. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם בלי נדר לחזור למקום הקדוש בוודאי, וגם בלי נדר לחזור לשיעור הזה סביב קבר יוסף. מכל מקום נקרא את הפסקה. והיגש אליו יהודה, אומר השפת אמת מלשון הודעה. יהודה מלשון הודעה, והוא כל איש ישראל, אומר השפת אמת, זה רומז לכל יהודי באשר הוא יהודי. נכון שמדובר בפשט על יהודה שניגש ליוסף, אבל יש כאן עמקות אדירה. והיגש אליו יהודה, זה כל איש ישראל. שמעתי עם האדוני אבי זקנים, אבי רבי זצל, הרי מי שגידל אותו זה הסבא שלו, החידוש הערים, הרבי יצחק מאיר. אז הוא שמע מהסבא הקדוש שלו, שנקראו יהודים, על שם שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו יתברך וכו', ועל ידי זה יכולים לגש. אומר יהודי, כל דבר אומר, ברוך השם, שתבח שמו, איזה יופי, ברוך השם, תודה השם, אלי אתה ועודקה, אלוהי הרומקה, כן, אני שואל את אבא שלי שחם שנים, אני אומר לו, אבא, מה שלומך? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תשובה, כן, ברוך השם, את זה, אתה שואל הרבה אנשים, מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם בכל מקרה, מה שלומך? זה השיח היהודי. אז אומר השפת אמת, ועל ידי זה יכולים לגש. מה פירוש לגש? זה מה שנותן את הכוח לגשת. יש לנו שיעור שלם באתר על הלגשת הזה, אבל מכל מקום אומר השפת אמת, וזה עצה בכל שעה צער והסתרת פנים לכל איש ישראל. כל פעם שיש צרות, יש בעיות, יש הסתרת פנים, זאת העצה. מה העצה? העצה להתבטל לרצון השם יתברך, על ידי שמברר האדם אצלו, שגם בתוך ההסתר יש חיות נחלת, מרצון השם יתברך. וזהו והיגש אליו. מה זה אליו? להשם יתברך. אבל זה ליוסף. אומר השפת אמת, וגם כי זה נקרא הגשה ליוסף, כי יוסף, מה זה, למה יוסף רומז? הוא הנקודה פנימיות שיש מהשם יתברך. כלומר, השפת אמת, תדע לך, יש לך איזה פתאום התמודדות? אל תתחיל ללחץ, תעצור שנייה, ותגיד קודם כל, הכל ממנו יתברך. ההתמודדות הזאת, יש בתוכה איזה נקודה אלוהית. יש פה משהו. תודה על האמת. זה לא הכל בידיך, יש פה הקדוש ברוך הוא שמנהל את עולמו, ויש נקודת חיות פנימית שהיא ממנו התברך, ואז צריך להתחיל לחפש בתוך ההתמודדות, מה השם רוצה בסיפור הזה. ואומר השפת אמת כל כך יפה על יהודה בן יעקב, כי לא הוסיף בבקשה זו, רק שחזר כל הדברים לעצמו, להיות מיושרים אצלו, ולקבל רצון השם יתברך בשמחה. אומר השפת אמת, ואומר, בי אדוני, אתה אומר לך עבדך וכו'. אדוני שאל את עבדה, ואני אומר לאדוני, ואומר, אדוני אמר, מה, הפרוטוקול? אתה מכיר לו את הפרוטוקול? מה היה? אתה ביקשת, שאלת, ענינו, ביקשת שתביא, תכינו, הבאנו, זה, אתה אמרת, אנחנו אמרנו, מה זה פרוטוקול פה עכשיו? מה אתה חוזר על כל הסיפור? אומר שפת אמת בגאונותו המופלאה, בקדושתו המדהימה, אומר שפת אמת, יהודה חזר על הדברים כדי, לעצמו בכלל. כלומר, שעל ידי, בוא נקרא את זה שוב, כי לא הוסיף בבקשה זו, רק שחזר כל הדברים לעצמו להיות מיושרים אצלו, ולקבל רצון השם יתברך בשמחה. כולנו צריכים לעשות תשובה על זה, נו, מה נעשה? כולנו, ברוך השם. מה הפירוש? יהודה אומר, אתה שאלת אותנו, אמרת מרגלים, אמרנו לך לא, מי נתן לך לראש להתחיל שאות השאלות האלה? הכל ממנו התברך. הזכרנו פתאום את אחינו הקטן, בשביל מה עשינו את השטות הזאת? הכל ממנו התברך, ביקשת שנביא אותו לכאן. בשביל מה הדבר אתה צריך אותו? מה העניין שלך בו? הכל ממנו התברך, הוא חוזר לעצמו, כי יהודה היה בצרה גדולה, אז הוא היה צריך, שנקרא, הודעה, להודות על האמת, ולהודות לו התברך, ולדעת שבתוך כל המציאות שוכן אור השם. ממשיך ואומר השפת אמת, ועל ידי עכשיו תביאו, זה דגם פעולה, זה דגם של התמודדות שהשפת אמת מלמד אותנו פה, ועל ידי שמבררים שהוא מהשם יתברך, נתגלה הפנימיות. הרי מאחורי כל התמודדות, יש איזה משהו פנימי אלוהי, שקדוש ברוך הוא רוצה לברר אותך, לשמח אותך, לקדם אותך, לגרום לך להבין משהו, להתחנך למשהו, לתקן משהו, אז על ידי שאתה מתחבר לנקודה הפנימית, אתה מבין שהכל ממנו התברך, אז ממילא מה קורה? ממילא נתגלה הפנימיות, תוכתיב ולא יכול יוסף, שכבר אמרנו שהוא הפנימיות, להתאפק. ונתגלה הפנימיות, הפנימיות הטובה האלוהית שמסתתרת בתוך הסיטואציה, בתוך המקרה שאתה מתמודד איתו, כבר לא יכולה יותר להסתתר, כי אתה גילית אותה על ידי האמונה שלך. וזהו שנאמר, בי אדוני, וכתב הארי ז"ל, היי באותיות יהודה. הארי הקדוש אומר שיהודה אומר ליוסף, בי אדוני, לך הוסיפו אות היי, עדות בי הוסף סמו, כן? אז אתה יש לך יוד כבב, אבל אין לך את ההי האחרונה. בי, רק בי, יש יוד כבב כשלם עם ההי האחרונה. אצלך אין את ההי האחרונה. בי אדוני, אצלי יש את ההי האחרונה. ואומר השפת אמת, אבל לכאורה זה שם אדנות, לא? בי אדוני, אתה צריך להגיד בי היי. אומר השפת אמת, השראת השכינה תוך האדם הוא באותיות אדנות, שהוא על שם האדנות שהכוח בממשלה שלו. כלומר, מי שגם רגיל להתפעל בסידורים שיש בהם התייחסות, כתיבת שם הוויה על פי הקבלה, אז הוא רגיל שבתוך ההי יש שם אדנות, נכון? למה? משום שההי האחרונה זה השכינה הקדושה, שהיא נקראת בשם אדנות, השכינה הקדושה. וזה הכוח בממשלה שהקדוש ברוך הוא אדון כל הארץ, זה השראת השכינה. אז אומר לו יהודה, בי אדוני, אצלי מתגלה אור השכינה. אז יש לנו חידוש גדול פה. אבל לפני שניכנס, רק רגע אחד נסכם את השפת אמת. אמר לנו שפת אמת שיהודה זה לשון הודעה, ונקראים יהודים כי אומרים תודה על כל דבר, ועל ידי ההודעה יכולים להתמודד עם כל הסתרה, כי בעצם מודים שהכל ממנו יתברך, חפשים את הנקודה הפנימית שיש בזה, ואז הנקודה הפנימית מתגלה, וכל הצרה, כל החומות המדומות, שנוצרו פה, בעצם מתמוטטות ונופלות, החומות של יריחו אינם, שוקעות בתוך האדמה, הפנימיות מתגלה. וזה לא יכול יוסף להתאפק כשהפנימיות מתגלה. אז בכל אופן, אבל מה אומר לנו עכשיו כאן? אומר לנו, בי אדוני, בי אדוני זה שם אדנות, זה השכינה הקדושה, זה ה' אחרונה של י' כבבקה. אומר לו יהודה ליוסף, זה אצלי, זה אצלי. בי אדוני, אצלי נמצא ההי האחרונה. לך יש אות י, אות ה ואות ו, אבל האות ה האחרונה היא לא אצלך, היא אצלי. עכשיו פה התגלה לנו סוד גדול, כי אנחנו לומדים לדעת שיש כאן משהו אצל יהודה, משהו מיוחד אצל יהודה, ואולי זה יעזור לנו להבין את כל השאלות ששאלנו, כי התפלנו, למה דווקא וחטאתי להביא כל הימים גם בעולם הבא, ולמה זה רודף אותו עוד אחרי פטירתו, מה העניין בנידוי הזה שממשיך איתו, כן? אז בואו נראה, ננסה להתחיל להבין. אומר הרב קוק, מקור ה' אורות התחייה ממתת. אורו של משיח, שהוא מזרעו של יהודה כמובן, יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל, ותמלא הארץ אורה ושמחה. המרעיפות משמי שמיים, תמיד. תמיד יש אורה ושמחה. שאלה רק אם אתה יודע לראות את זה. כן? ממשיך הרב קוק ואומר, ואז תבוא ההכרה שטוב להודות להשם על הרעה כמו על הטובה. וגם ברוחניות, גם ברוחניות, לפעמים בן אדם אומר לעצמו, אבל אני רציתי וזה הסתבך לי ולא הלך לי, ואיך נפלתי, אדוני, גם ברוחניות, תודה על הרעה כשם שאתה מודה על הטובה, כי יש מהלך אלוהי פנימי בתוך כל הדרך הזאת, ואורו של משיח יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל, ותמלא ארץ אורה ושמחה, המרעיפות משמי שמיים תמיד, אבל אז תבוא ההכרה שטוב להודות להשם על הרע כמו לטובה, גם בורם יסוד החידוש של לאה, אומר הרב קוק. מי חידש את זה? לאה, שאמרה בלדת יהודה, הפעם עודה את השם, וכל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה, בואו שערב בתודה, אומר הרב קוק, בוא תבין, זה לא עניין זמני, כלומר יש דברים שהתבטלו, נגיד חטאת, אשם, כי כבר אנשים לא יחטאו, יהיה עולם מתוקן, אבל תודה זה לא קשור לחטאים, אלא זה המבנה הנורמל, הרגיל של העולם, תודה, תודה, בואו שערב בתודה, בואו שערב, כמו שאומר השפת אמת, על ידי זה יכולים לגש, איך אפשר לגשת? איך אפשר להתקרב אל האור? איך אפשר? על ידי ההודעה. ההודעה הזאת שיודעת לראות את הנקודה הפנימית שבתוך המציאות. וכאן הדברים מתחברים מאוד יפה לשפת אמת. אז כלומר, אנחנו מתחילים ללמוד ולדעת ששם עדנות, הערת השכינה שביהודה, ההי האחרונה, היא רמוזה דרך אגב, זה לא דרך אגב, צריך לומר את זה, באות ד', הרי יהודה זה י' כו' עם ד' שם. הד' הזאת רומזת לשם עדנות, כן? אז מכל מקום, היהודה הזה, כי הרי היא דלה וכו', זה השכינה. אז יהודה הוא שם עדנות, והשם הזה מצריך הודעה, התבוננות פנימית, לגלות את הנקודה האלוהית המסתתרת, כמו שאומר השפת אמת, שיש בכל דבר נקודה, פנימיות, חיות, שמסתתרת בכל דבר, וצריך לגלות אותה, ואיך מגלים אותה? על ידי הודעה. כמו שהרב קוק אומר באורות התשובה, בראש ובראשונה, הודעה מלשון, כלומר וידוי גם, מלשון, להודות על האמת, להודות על הנקודה שיש פה, כשאתה נגיד גם במודה אני, שאנחנו אומרים בבוקר, מה זה בעצם? דבר ראשון, להודות על האמת, כמו יהודה. כשמתחיל להודות על האמת, אז אתה מתחיל לראות המציאות באמת כמו שהיא, ואז אתה מתחיל לראות שיש פנימיות חיות, גם בהסתרה, גם בהתמודדויות, כל דבר, הכל לטובה. בסדר, אז זה אורות יפים, אורות גדולים, אבל עדיין אנחנו לא מבינים מה פה מיוחד ביהודה לעומת יוסף. אז בואו תראו פסקאות קדושות שזכינו להם היום, מתוך הקבצים של מרן הרב קוק. תראו איתי יחד במקור ו', קובץ א', פסקה ת' ת' עין א'. יסודות התורה הם הפשט והסוד. כלומר, תורה זה קודם כל פשט, ניגלה מה שנקרא, גמרא, פשט, והסוד, קבלה, רזי תורה. אז זה יסודות התורה. הדרוש והרמז, הרי יש לנו פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד, כן? הדרוש והרמז הם אמצעים לקשר ולשלב את הרום עם התחתית. והפרטים רבים מאוד. אומר המרן הרב קוק שבעצם ככה, התורה היא פשט וסוד. עכשיו, הפשט הוא פה למטה, כמו שנראה הוא יגדיר את זה גם בהמשך, הפשט הוא פה למטה, המציאות הארצית, והסוד זה הרום. עכשיו, מה מקשר בין הרום לתחתית? הדרוש והרמז. אלה בעצם מייצרים קשרים בין המציאות הפנימית הרוחנית לבין המציאות הנגלית הארצית. כן? כדי שקצת הדברים ככה יותר יהיו מומחשים, נגיד השיעורים שלנו פה בבית הרב, הם שיעורים של דרוש ורמז. למה? כי בעצם אנחנו לוקחים דברים שהם פשט, לוקחים דברים שהם סוד, מחברים ביניהם על ידי דרוש ורמז, ואת כל זה ביחד מחברים אל המציאות שאנחנו נמצאים בה היום פה במדינת ישראל, אל הדור, אל ההתמודדויות שלנו. אז כלומר יש לנו את התורה עצמה שזה בשמיים סוד, בארץ פשט, ומה שמחבר את השמיים ואת הארץ ביחד, ואת כל זה למציאות הארצית ואפילו הפוליטית, זה הדרוש והרמז. ממשיך הרב קוק ואומר, בקיבוץ הרוחניות של יוסף נכללו בכתונת פסים שלו. איך בכתונת פסים? נו, מה רמוז בכתונת פסים? פי סמך זה פשט וסוד. אז פסים זה פשט וסוד. ויהודה עוד רד עם אל. נו, נראה אתכם, מה רמוז פה? איך? איפה רמוז? רד. אז רד זה רמז, רמז ודרוש. בסדר? אז כלומר, יוסף הוא תורת הפשט ותורת הסוד, יסודות התורה. אז לכן אצל יוסף אנחנו אומרים, קטונת פסים, פסים זה פשט וסוד. ואצל יהודה אנחנו אומרים, ויהודה עוד רד עם אל, אז רד, הרש דלת הזה, מה זה? רמז ודרוש. עכשיו שימו לב, יוסף ויהודה, ביותם לעץ אחד, כדברי הנביא, והרי כל עץ החיים כולו שלם, ומפריון נוטעים נטיות מרובות לכונן בשלמות את כל הפרדס כולו. עכשיו מה יוצא? שהתורה זה לא רק פרדס, התורה, אלא התורה היא בעצם המבנה של המציאות, האור, אור החיים של המציאות, כמו שאומר המהר"ל בתחילת דתיב התורה, הסדר של העולם. סדר לא רק בתור תוכנית אדריכלית, אלא סדר בפועל ממש, כמו שרמוז שם בדברי המהר"ל בתחילת נתיב התורה. אז מה כתוב פה בעצם? שיוסף מייצג תורה. גם את הסוד, מציאות הפנימית, הרוחנית, קבלה וכו', וגם את הנגלה, את המציאות הארצית, גם את זה וגם את הפשט, גם את הסוד. לכן זה כתונת פסים. ויהודה, מה התפקיד שלו? לחבר שמיים וארץ. ממשיך הרב קוק עוד, תסתכלו במקור וו, קובץ א' תף תף עין ב'. אומר הרב קוק, גופו של אדם, שהוא כל כך חומרי ושפל, מתאים הוא עם תורת הפשט בתורה ובעולם. כלומר, הפשט רומז למה? לגוף של האדם, לתורה שלו, למציאות העולמית שהוא חי בה, כמו שאמרנו קודם, הנה, מפורש פה לגמרי. ונשמתו, שהיא כל כך אצילית רוחנית, שואפת לגדולות מופלאות, היא מסוד אלוה עלי אהולו. הפסוק באיוב כמדומני, אלוה עלי אהולי. מה הכוונה? שכביכול זה ממש ניצוץ אלוקי הזה, אור השם ששורה על האדם, זה תורת הסוד. זה תורת הסוד, והגוף שלו והמציאות החומרית והארצית זה הפשט, כן? עכשיו שימו לב, אז עד כאן בעצם לפי הפסקה הקודמת זה בעצם יוסף הצדיק, כלומר ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכה שמימית ניסית הרובצת בתחתיות הארץ, אומר הרב קוק בעולת ראייה. אז בעצם מה אנחנו רואים פה? שיוסף הצדיק זה תורה, תורת הסוד בתורת הפשט, מציאות הנשמתית של האדם ומציאות הגופנית החומרית שלו. אז זה היסוד של האדם. אבל שימו לב עכשיו, ממשיך הרב ואומר, מלאכי עליון, שרפים ואופנים, אינם מכוונים מול הרמז והדרוש. עכשיו לא להתבלבל, זה לא מלאכים חיצוניים, אלא אומר הרב קוק, כשהם כלולים בכוחות החיים של האדם. וישראל נעשים להם חברים, הכל שלם. כלומר, יכול להיות שיש לך סוד, כל הכבוד. יש לך פשט, כל הכבוד. יש לך גוף, כל הכבוד. יש לך נשמה, כל הכבוד. השאלה אם, זה, אם הם מתחברים, אם אתה מצליח לחבר אותם, להיות באחדות, או שהמחשבות שלך נמצאות באנטרטיקה, הגוף שלך נמצא בקמבודיה, הנשמה שלך נמצאת איפשהו בגנואה, וכל חלק בך נמצא במקום אחר, לך תאסוף אותך מכל הגלובוס, רחמנא ליצלן. כן? זה לא משל סתם, הרבה מאוד אנשים מסתובבים, כשהם מסוגלים לדבר עם דעות לכיוון, נגיד, אני לא אתחיל להיכנס פה לפרטים יותר מדי, אבל דעות לכיוון אחד, החיים שלהם בכלל במקום אחר, הנפש שלהם משתוקקת למקום שלישי, זה לא נקרא אחדות פנימית. אז יש לך גוף, זה תורת הפשט, יש לך נשמה, זה תורת הסוד, אבל צריך את המלאכים, את האופנים, את השרפים בתוכך, שהם מה? הרמז והדרוש, שמקשרים שמיים וארץ, אותו כוח חיים שנקרא ויהודה עוד רדימל, הרמז והדרוש הזה, הכוח של יהודה, הכוח של הקישור והחיבור של שמיים וארץ. ממשיך הרב קוק ואומר, וכשההתפרדות מתגברת, ברגע שמתחילה התפחדות שמפרידה שמיים וארץ, כן, פה למטה מתנהגים כאילו אנחנו לא יודע איזה מין, לא יודע מה, איזה מין מדינה, לא יודע, אין לה שום בכלל פנימיות, ומצד שני יש פה פנימיות אדירה ותורה, אבל זה אצלנו ברוך השם זה רק כבר שלב של תיקון כבר, רק בלבולים של תיקון, אבל כשההתפרדות מתגברת, כמו לדוגמה מעשי העגל, אומרים, מה אומר, מה אומרים בשמיים למשה רבנו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך רד, לך רד, כי שיחת עמך. מה זה רד? רד זה רמז ודרוש, יש בעיה בהתקשרות, יש תורה שמימית, יש להם נשמה קדושה, יש להם גוף קדוש, הכל נהדר, אין התקשרות, אין התחברות, הלכו לעגל, עשו פירודים, הדברים לא מתחברים, אז לך רד, הרמז עוד פעם לרמז ודרוש, וקוץ ודרדר תצמיח האדמה, שמים לב הדרדר הזה, הדרוש והרמז האלה הופכים להיות קוץ ודרדר, במקום שיהיה פה קישור זה הופך להיות פירוד. ממשיך ואומר, תצמיח האדמה, חסרת הכוח האמיץ, הריאלי, הריאלי, אל תגיד לי אתה הזוי, אתה הזוי, כשאתה עושה פירודים פה, אתה הזוי. הריאלי זה ההתקשרות, הבריאה הזאת, והאצילות העליונה, כן, האור חיי ההוויה כולה. כאשר הפשט, אז כלומר, כשהמציאות נמצאת במצב הזה, היא חסרת הכוח האמיץ, הריאלי, האצילות העליונה, אור חיי ההוויה כולה. כאשר הפשט שואף ליסודו העליון, אור הרז, כלומר, כשהמציאות הארצית שואפת למציאות השמימית, כשהאדם גם בלימודו שואף ללמוד את הניגלה, ושהניגלה שלו יתעלה ויתרומם גם ללימוד פנימיות התורה, לרזי תורה. מתרחבים הזרועות שלו בתכונת הדרוש והרמז, והם עולים למעל הראש בנשיאת כפיים, שאו ידיכם קודש. כאן הרב רומז לאיזה עניין בקבלה, אנחנו קטונו, לא ניכנס, אבל יש כן, כן נזכיר שהקטע של רמז ודרוש הוא רמוז בידיים. למה ידיים? הרי יש באדם שלושה קווים, הקו האמצעי הוא רצוף. וזה יעקב אומר הארי הקדוש, לכן מיטתו שלמה יצאו 12 השבטים, כי אין הגיעה לחיצונים. אבל הקו הימני הוא באמצע הפתוח, למה? זה יד ורגל, זה קו אחד, אבל היד היא פתוחה, לכן תמיד נוטלים ידיים. כאן נמצא המקום שהחיצונים מנסים להתאפס, יד ימין ויד שמאל בכפות הידיים, כי זה פתח באמצע קו. ולכן אצל אברהם יד ימין, אצל יצחק יד שמאל, אומר הרי קדוש, אז היה עשיו, היה ישמעאל. מקום מקום הדברים האלה כדי להבין אותם באמת צריך ללמוד קבלה. אבל לענייננו, הידיים האלה, אז למה הם קו כזה לא רצוף? כדי לאפשר להם לעלות ולרדת. לעלות ולרדת. נשיאת כפיים של הכהנים, כן? כביכול הם מתרוממים למעל הראש, ואיך למעל הראש? אבל הם הרי מתחת לראש, אבל יש להם את התכונה של הקישור והחיבור, הדרוש והרמז. זאת הבחינה הגדולה של יהודה בן יעקב. יהודה הוא זה שמכוון אל הרמז והדרוש, שזה עבודת ההתקשרות והחיבור של לכי ומעתי את עצמך. כן, אז ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, המלכות, השכינה שיורדת, היא עצמה, גילוי אלוהות, יורדת לפה למטה, יורדת לבריאה, יורדת להאכיל את הנבראים, לפרנס אותם, לחיות אותם, להחיות אותם, לשמח אותם, להביא להם אורות, להחזיר אותם בתשובה, וחוזרת ועולה. היא כל הזמן יורדת ועולה, יורדת ועולה, פשט דרוש ורמז, זה הכוח של יהודה בן יעקב. עכשיו שימו לב, שימו לב כמה זה יפה. בעצם יהודה, כשהוא בא להגיד לאבא שלו, וחטאתי לך, אז ראובן, שהעניין שלו זה ראובן, בנים, מדבר על הבנים שלו. אבל יהודה שהעניין שלו זה החיבור בין העולם הזה לעולם הבא. יהודה שהחיבור שלו זה בין שמיים לארץ, זאת העבודה שלו, זאת התכונה שלו. אז מה הוא אומר? כל הימים. הסיפור שלי זה היכולת להכליל את הימים, את היום העליון ואת היום התחתון, את יום ליום יביע עומר, את ברוך השם יום יום יעמוס לנו ובשרו מיום אל יום משועתו. היכולת לחבר את היום השמימי ליום פה למטה, שכל יום פה למטה של פשט יאיר ביום של למעלה של הסוד על ידי הדרוש והרמז, שזה בעצם זרועות של יהודה, שזה זרועות השכינה, שזה זרוע השם, שבעצם מסוגל לקשר שמיים וארץ. הארץ. הכוח הזה, האור הזה, נמצא אצל יהודה. אז יהודה אומר לו ליוסף, ויגש אליו יהודה, ויאמר, בי אדוני, בי נמצא הכוח של הקישור. נכון שאתה תורה, גם פשט וגם סוד, פסים, אבל אצלי נמצאת האי האחרונה, האי המקשרת שמיים וארץ. ואני ערבתי את הנער, את בנימין, משום שאני אמרתי לו וחטאתי לך כל הימים. עכשיו אפשר אולי להציע, שלמה הנידוי הזה רודף את יהודה גם אחרי פטירתו? משום שבעצם הוא ערב לנער, נכון? ומה הוא אמר? אני אביא לך אותו, והצגתי לפניך. עכשיו, על מה הערבות שלו אבל? הערבות שלו הייתה, אני מקשר שמיים וארץ, אני זה שאדאג לכך שבנימין יחזור, שהאור הגדול של יהודה ויוסף בעצם, יתחבר ויעיר, ואני אמשוך את בנימין, אני יציל אותו עם היכולת הזאת, עם הכישרון הזה, למשוך אורות משמיים לתוך מציאות הכי חשוכה. נכון? עכשיו, אז בסדר, אז בנימין ניצל, נכון? אבל האם יהודה סיים את תפקידו, הוא באמת עשה את מה שהוא צריך, העולם מתוקן? לא. אז כיוון שיהודה אמר, אני אקשר שמיים וארץ, אז אומרים לו, נו, קישרת שמיים וארץ? לא קישרת. אז עצמותיו מתגלגלים. עצמותיו מתגלגלים. שימו לב לביטוי עצמותיו, העצמות של יהודה, מתגלגלת. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, רגע, שנייה אחת. נכון שהתיקון המשיחי עוד לא יצא לפועל, בסדר. אבל כבר עכשיו יש תיקונים בדרך. הנה תראה, ראובן, איך הוא חזר בתשובה? מההודעה של יהודה. נכון? אותה הודעה שהיא הכוח לראות את תור השם בתוך המציאות הארצית, לקשר עולמות. אז מההודעה של יהודה, ראובן כבר חזר בתשובה, נכון? אז זה לא שעד שמגיע התיקון העתיד אין פה כלום. יש פה תיקונים, הוא עשה תיקונים. אז נכון, התיקון הגדול של התקשרות שמיים וארץ, בחיים מדיניים, פוליטיים, חברתיים, כמו שאומר הרב קוק למהלך האידאות בישראל, שהתיקון הגדול הוא שהחיים המדיניים, והוא כותב במובן הסוציאלי היותר רחב. כלומר, אל תחשוב שאני מדבר איתך רק על בתי מדרש, אלא הכל, כל המערכות, יאירו באור האידאה האלוהית. זה התיקון של יהודה ויעקב, זה המלכות בישראל, זה הבי אדוני, זה ההי האחרונה, זה שקראו אברהם אדון. איי, אין מרצים לאדם בשעת כעסון, נחזור למימרות של רשבי. מימרה הראשונה הייתה במקור ג' ברכות ז' עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רשבי, מיום שקרא הקדוש ברוך הוא עולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם, קראו אדון, נכון? אז דבר ראשון, שם אדנות. מי נמצא אצלו הכוח האברהמי הזה של לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם אדון? בעיקר, זה כל ישראל, אבל בעיקר יהודה, בי אדוני. עכשיו שימו לב, שימו לב. המאמרה הבאה של רשבי, מנען שאין מרצים לאדם בשעת כעסו, שנאמר פנה ילכו והניחותי לך. אז איך יהודה בא לרצות למשנה למלך מצרים שעכשיו בשיא הקריזה? איך הוא בא לרצות אותו? חכה שירגע. יהודה בא לרצות אותו עכשיו ולא מפחד. איך? מאמרה שלישית של רשבי באותה גמרא, אמר רבי יוחנן, רצוף, כן? אמר רבי יוחנן משום רבי שלמה בן יוחאי, מרום שברא הקדוש ברוך הוא תלומו לו, היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבתה לאה והודעתו, שאני אמר הפעם הודה את השם. מה הפירוש? אין מרצים לאדם בשעת כעסו, נכון? אבל ליהודה בן יעקב יש כוח גם בשעת כעס לרצות. איך הוא עושה את זה? אומר השפת אמת על ידי כוח ההודעה, כוח ההתגלות של שם אדנות, שהוא בעצם נקודה פנימית, על ידי זה יהודה כן יכול לרצות גם בשעת כעסו, כי יש לו את הכוח של ההודעה. ואז יוצא מאוד יפה, שם אדנות בי אדוני, כן? אחר כך אין מרצים בשעת כעסו, הוא בכל זאת מרצה את משנה למלך מצרים, ואיך הוא עושה את זה? כי יש לו את הכוח של ההודעה שחידשה לאה. וכאן רואים את העוצמות של יהודה בן יעקב שבמצבים הכי לחוצים, הכי כעוסים, הכי שנראים מיואשים, הוא מופיע, והוא מופיע וניגש אל הבעיות, הוא לא בורח מהם, הוא לא מחפש את הפינה שלו, הוא לא מסתגר, הוא לא מתייאש, הוא לא הולך אחורה. במצבים הכי מיואשים שיש, יהודה מופיע עם כוח ההודעה של הביטול הגמור של לית למיגר מכלום, הביטול הגמור למלכות השם, התגלות האור הפנימי, דווקא בתוך המקומות הכי קשים, פתאום יהודה מופיע, ואז פתאום רואים שכל הדברנים הגדולים מתמוטטים, אבל יהודה נעמד, נעמד זקוף אל מול הצרה האיומה, בלתי נתפסת, שפתאום מתנפל עליהם משנה מלך מצרים, מי יכול עליו? לכאורה מלך אדיר, ויהודה אומר לו, בי אדוני, בי יש את שם אדנות, בי יש את השכינה הקדושה, בי יש את ההתגלות של התודה, ולכן אפילו שאתה כועס, אני ארצה אותך עכשיו בשעת כעסך, לא מפחד לא מהכעס שלך ולא משום דבר פה. וזה בעצם הכוח האדיר הזה של יהודה, זה בעצם הכוח המשיחי. הכוח המשיחי הוא הכוח של ההתגלות של אור השם, מה שהרב קוק אומר לנו שיבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל. מה הפירוש? שהכוח המשיחי בא ואומר, אתם מסתכלים על המציאות כאילו היא חשוכה, אתם מסתכלים עליה כאילו הכל קומבינות ואינטרסים, אתם מסתכלים עליה כאילו אין אידיאלים, אין אידיאולוגיה, אין כלום, מי שבריון ויש לו כסף הוא בעל הבית. לא נכון, לא נכון. טוב, תחכה, מה אתה? אתה עלול להסתבך, ידרסו אותך, מה יהיה איתך? אדוני, בי אדוני, שמעת? הקדוש ברוך הוא אדון הכל, היה הווה ויהיה אדון הכל. זה מתגלה אצלי, ואני לא חושש מאף אחד, גם לא משעת כעס. אני הולך עם האמת הזאת בהודעה גמורה והכרה גמורה, שאני עבד השם. מי שמתעסק איתי, מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. וזה, תראו איתי יחד, במקור זין, זה מגיע למקום מאוד קדוש. עכשיו תראו, מקור זין הוא בעצם פסקה אדירה, כלומר ללמוד אותה היא פסקה ארוכה מאוד, אני שמתי חלק קטן ממנה, אבל אני רק רוצה שתראו איך הרב קוק מצביע על יהודה ואומר שזה עניינו, רוצה שתראו את זה בפנים. אומר הרב קוק במקור זין, קובץ זין מ"א, ואני אומר עוד פעם, זאת פסקה שראוי ללמוד אותה בפני עצמה, ארוכה מאוד, עמוקה מאוד. אומר הרב קוק, מצד שורש השורשים, אור אין סוף במילואו, אין מקום לשום נמנע. אין מניעה אצל האינסוף. מה פירוש? הוא נותן דוגמאות. אפילו אותן הנמנעות המוחלטות הבנויות על יסוד חוקי הזמן והמקום. זמן לא מעניין את אף אחד שמה. כמו התהפכות עבר לעתיד. עבר יכול להתהפך לעתיד. או וחלק, להפוך חלק, את החלק לכל. לכאורה זה רק חלק. שום דבר, צריך הקדוש ברוך הוא אין נמנעות. להפוך חלק לכל. הלאה, ממשיך ואומר. או גם עבר מאוחר לעתיד. אפשר להפוך את העבר להיות עתיד בכלל, ואת העתיד להיות עבר. אין נמנעות אצל האינסוף, כן? עכשיו, אומר הרב קוק ועוד, וחלק גדול, שהחלק יהיה יותר גדול מהכל, מהסך הכל, החלק יהיה יותר גדול. איך יכול להיות? אצלנו אין כזה דבר. או קו הלחסון של מרובע שווה או קצר מקו הישר. בדרך כלל הלחסון הוא ארוך יותר מהצלעות, כן? באינסוף אין דבר כזה, הלחסון יכול להיות יותר. עכשיו יש פה רמזים, זה לא סתם כל הדוגמאות שהוא נותן, וממשיך ואומר, כל אלה הן מניעות מוכרחות רק בחוג הזמן והמקום, שהם מכוננים בחונניות של מיצר והגבלה של הרשימו, שהתגלתה רק אחרי העלמת אור אינסוף מכל אותו השטח. כיוון שלא כולם למדו כלך פתחי חוכמה, כן? או בטח שלא עץ חיים, אז רק נזכיר ככה, בהתחלה היה אין סוף, הכל היה אין סוף, ואז יש הסתלקות כביכול של האין סוף, שהוא מייצר איזה, כמו איזה חלל עגול כזה, שבתוכו נשאר איזה רשים ומאור שהיה שם, אבל האור אין סוף כאילו מסתלק משם, כדי לאפשר לעולם הגבולי שלנו להופיע. אלה דברים שלומדים בקבלה, קטוננו, זה נמצא גם בכלך פתחי חוכמה של הרמח"ל, אבל מקום מקום לעניינינו, שימו לב טוב טוב עכשיו, ההסתלקות הזאת מייצרת מציאות שבה מתחיל הנמנעות, כי לפני ההסתלקות של אור אין סוף, אין נמנעות, הכל אין סוף, נקודה, זהו, אז באין סוף, אין נמנעות, אין הגבלה. עכשיו פתאום נוצר מצב שהאין סוף יוצר מציאות שהיא סופית, שהיא גבולית, שיש בה נמנעות, שיש בה חוקים מוגבלים. ממשיך הרב קוק ואומר, שם הוכן יסוד המניעה המקבילה של הנמנעות, שיצאו ונתגלו לפנינו בצורות הנמנעות ההנדסיות, המספריות, הגיאומטריות היסודיות. והנשמה המחיה אותם היא רוח אלוהים חיים בגבורת קודש קודשים. כלומר, יש גבורה שהיא יורדת מן האין סוף, והיא מחיה את כל הנמנעות. שורש כל המציאות הגבולית באין סוף הבלתי גבולי. ממשיך הרב קוק ואומר, והמהלך, עכשיו, שם הוא מסביר איזשהו מהלך ברמב"ם ואיזה לימוד תורה, אני לא נכנס מה בדיוק המהלך, צריך לשבת ללמוד את זה. אומר הרב קוק, והמהלך העליון הזה, זה כבר אחרי דילוג גדול, מקדש את הטבע כולו, הוא מכשיר את החיים לאור הניסים וכל הנפלאות כולם. הניסים הם הופעה מהאינסוף, מהאור המקיף, מה שנקרא, כן? כי פתאום זה מתגבר על הטבע, כן? ממשיך הרב קוק ואומר, מאחד את העולמים הנצחיים עם הזמניים, ומקדש את חיי הארץ בקדושת חיי שמיים, מחבר את האדנים העליונים והתחתונים, גניהם ונהרותיהם, עציהם ופרייהם, וכל טובם וכל עבודתם ושמירתם, ומגלה אורו של משיח הקדום לעולם. אומר הרב קוק, החיבור בין האינסוף לסופי, בין הבלתי נמנע ובלתי מוגל, המציאות המוגבלת, הנמנעת והחוקית, החיבור הזה, זה האור המשיחי בישראל. ואז אומר הרב, ואתה בית לחם אפרתה, צריר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, מימי עולם. אומר הרב קוק, המלכות של בית דוד, המלכות של מלך המשיח, זה לא מלכות של איזה אחד, קומבינות, והוא בפריימריז פקד 4,000 איש, וגם היה לו קבלני קולות שסידרו לו, וגם הוא הביא למתנגדים פיצוץ, מנע מהם, וגם הפתקים החליפו, וקומבינות ורמאויות, חמנה לצלן. ואפילו לא, גם אפילו פוליטיקאי ישר, גם לא. מלכות של מלך המשיח זה החיבור של אור האין סוף, משם מוצאו של מלך המשיח. גם אצל דניאל הוא מגיע עד עתיק יומין, עד עתיק יומין, עד הכתר העליון. אתם שומעים מה זה? עד איפה מגיע מלך המשיח בשורשו ויורד לתוך המציאות הארצית המוגבלת. החיבור הזה בין שמיים לארץ זה יהודה. בי אדוני, בי יש את שאי האחרונה של שם הוויה, בי יש את השכינה הקדושה, שהיא בעצם הגשמת החיבור בין האור אין סוף לבין המציאות הארצית, ולכן זה נקרא בשם אדנות, כי אברהם קראו אדון, המשכת הכוח והממשלה של האין סוף לתוך המציאות הארצית, לתוך החיים פה שלנו, הלכאורה כאילו חיים קטנים. אז זה בעצם הכוח הגדול המשיחי, וזה מתחבר לכל מה שלמדנו כל הדרך, כל הדרך, כל האמונות למיניהם שלמדנו, להאמין באדם ולראות את הנקודה הפנימית שבו, ולהאמין שהוא יכול להשתנות, ולהאמין בארץ ישראל, ולהאמין בזוגיות ובמכפלה, והאמונה בחלום, יכולת להתעלות מעל המציאות ולמשוך אורות, והאמונה במאבק שצריך להיאבק על הורדת האור למטה, והאמונה במהפך, וכל מה שלמדנו כל הדרך, בסופו של דבר, מתחבר ומתכנס אל האור המשיחי של ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. כמה קדוש, כמה מיוחד. עכשיו אני אגיע אתכם למקום מתוק מדבש, איך אומרים, לסיום. אז תראו איתי יחד במקור ח'. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג' בדרך הקודש חסידות פרק למד א'. אומר הרב קוק כך, וישנם צדיקים מוכפלים, שם הוא מתאר כל מיני סוגים של צדיקים. הוא אומר, יש צדיק שהוא נגלה, לומד רק נגלה. יש צדיק שהוא לומד רק נסתר. יש צדיק שהוא לומד נגלה ונסתר ומגשר ביניהם. בסדר? עד כאן? עכשיו שימו לב. וישנם צדיקים מוכפלים. שימים לביטוי מוכפל, כן, מכפלה, מוכפלים. העולים על כל אלה, שכבר איחדו את הכתרים עד שאין נופל בהם גם שם של חיבור. והנגלה והנסתר נעשה דבר אחד ממש. שומעים? אצלם הם לא צריכים לחבר נגלה ונסתר. הם כאילו חיים את זה, מה פירוש? זה תורה, זה כמו תגיד לי לחבר את מסכת ברכות עם מסכת כתובות. מה? זה הכל גמרא, מה יש פה? אז כל הקטע הזה של סוד, נגלה, כבר לא, אתה יודע, זה כבר לא מסלצל להם באוזן, עד כדי כך שהם כבר צריכים לשים לב שהשומעים אולי עדיין חיים בעולם כזה, כן? אצלם זה פשט, מה פירוש? זה רץ. סוד, פשט, זה הולך ביחד, זה לא שתי תורות פה, זה מחובר לגמרי. אז הוא אומר, הם אינם פוגמים בנסיעת שתי אחיות. הרי רחל ולאה, לאה זה הנסתר, רחל הנגלה. אז הם לא פוגמים בנסיעת שתי אחיות, אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתקסיה, רחל ולאה, כי אינם אצלם שני תוכנים, שני גופים, שיד הקנאה יכולה לשלוט בהם, ותקנה רחל באחותה. כבר לא יכולה להיות אצלם קנאה בין הנגלה לנסתר, בין הנסתר לנגלה. אין כבר קנאה, כל תורה, כל אחד אצלם. אלא פרצוף אחד, יסודי, מקורי, שהחמדה המוגבלת הגלויה, זה הנגלה, באדירות כל מרומי קודשה, והחמדה האצילית הבלתי גבולית, הסודית, הגנוזה וכמוסה לעד, מתבלטות בו ומתואמות בקרבו, בהתאמה אחדותית, עשירה ומחוללה, מלשון בחף, כן? מוכללת. עכשיו, ועץ יוסף ועץ יהודה, נעשים עץ אחד, אומר הרב, אורו של משיח הוא זה, השם צדקנו. מה זה השם צדקנו? שם הוויה, זה האינסוף, צדקנו, זה הצדק פה למטה, במערכות הכי שלטוניות, הכי ארציות. השם צדקנו, זה שמו אשר יקראו לו, המלך, שהשלום הוא שלו, וכאן יסוד מתוק מדבש. שלום היא מידתו של יוסף הצדיק, מידת היסוד. שמידת היסוד, אדם את הכל מכליל בשלום. אבל המלך, זה יהודה. מה זה המלך שהשלום שלו? זה יהודה שמידתו של יוסף היא נמצאת בתוכו. ויגש אליו אל יוסף, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, אתה יוסף הצדיק, אתה מאיר גם בתוכי. בתוכי אני מלך, אני יהודה, ומאירה בי מידת היסוד שלך. אתה מוכלל בי, אתה אמנם זה שבונה, מפתח, משכלל, מאיר, מגלה את מידת היסוד, וכל יסוד הפשט ויסוד הסוד ויסוד התורה, הכל אצלך, אבל הדרוש והרמז אצלי, הכוח המקשר שעושה את השמיים ואת הארץ לדבר אחד לגמרי הוא אצלי, ולכן הוא אומר לו, אתה יוסף הצדיק, אתה בי, אתה בי, אתה בתוכי. אתה בתוכי בסופו של דבר, אנחנו אחד לגמרי. וכאן נמצא הסוד הגדול של יהודה יוסף. החיבור הזה של האחדות האלוהית המתואמה, המתוקה, שזוהי הבשורה של דורנו. כשאומרים לי, בוא נעשה ניסור, אלק, לקחו ביטוי מקבלה. ניסור המדינה מהדת, רחמנא ליצלן. זה שאתה משתמש בביטוי מקבלה, זה הופך את זה להיות לא נוצרי. הרי זה נצרות גמורה לנסר את המדינה מהתורה. מה זה יעזור? מלבישים את זה בכל מיני ביטויים, כאילו של יהדות. ואתה, אדוני, מי שמדבר על הפרדת דת מהמדינה, מדבר על להפריד את יהודה מיוסף. מדבר על להפריד שמיים מהארץ. על מה אנחנו מדברים? כל מה שנלחמים פה היום בדור הזה, זה על יהודה. הכל המלחמה היא על יהודה. כל המלחמה היא על האות, אי אחרונה, שם הדנות, שם ושם הוויה. על התגלות השכינה בישראל. על זה נלחמים בדור הזה. וצריך להבין שכשאנחנו באים ואומרים, רבותיי, הגיע הזמן לנשום ישראליות, לחיות ישראליות, להתנהל ישראליות, להילחם ישראליות, לשחק ישראליות, לעשות תרבות ישראליות, הכל ישראלי. הכל צריך להיות התגלות שמימית בתוך כל המערכות, הכי ארציות, כמו שומע הרב, במובן הסוציאלי היותר רחב. זה התגלות שמו של יהודה, של בי אדוני, שבעצם החיבור של כל הדורות כולם, כל הצדיקים, כל התורות, כל מה שהיה, כל השלום, עד שיהיה המלך, מדינת ישראל, שהשלום שלו. זוהי תוכנית השלום האמיתית. חזקו ואמצו.